שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ושלום לך טל מנדלבאום.
שלום.
טל, אני מספר לכם, למי שעדיין לא נתקל בבערוץ שלנו, טל מנדלבאום היא סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, עוסקת הרבה בתחום המחקר של עושר ויחסים בין אנשים, ולכן היא כאן איתנו היום, ויהיה המון המון דברים יפים ומרתקים לשמוע ממנה. אני מבטיח. הרב לייטמן, החלטנו היום, בגלל שטל מצטרפת אלינו לצוות חיים חדשים, להתמקד בנושא שהיא באמת הוקרת אותו לעומק, וזה הנושא של עושר. היום הנושא של עושר נמצא בכותרות לא רק בישראל, בכל העולם אנשים זקוקים לעושר, מהפסים עושר, והתחילו לחקור באמת את הנושא הזה בצורה מדעית, ועל זה נרצה לקיים סדרה של שיחות איתך. בכל פעם אנחנו ניקח היבט אחר שקשור לנושא הזה של עושר, ואת הדיון הראשון אנחנו רוצים לקחת ממבט על, להסתכל על כל התחום הזה של עושר ולנסות להבין ולהגדיר לעומק בצורה רגשית, כמה שיותר קרובה לליבנו, מהו בכלל עושר. טל, בואי תפתחו את הדיון שלנו, בבקשה.
אז באמת אין עוררין על זה שכולנו מחפשים עושר, קצת עושר, אולי אפילו הרבה אם אפשר, אבל אנחנו לא תמיד יודעים להגדיר מה זה בדיוק העושר הזה ואיך להגיע אליו. אנחנו רואים שבאמת בשנים האחרונות התפתחו הרבה מאוד גישות לעושר, הפסיכולוגיה החיובית מאוד שמחה, מדעי העושר, אבל עם כל השפע הזה של המחקר וכולי, אנחנו עדיין רואים שיש מגמות של דיכאון שממשיכות לעלות בעולם, והעושר עדיין איפשהו ככה חומק נעלם. לנו, כן, חומק לנו מהידיים. אז אנחנו היינו מאוד שמחים לשמוע באמת על הגישה שלך לאושר, והייתי רוצה להתחיל ככה באמת מהמקום הכי ככה תמים הזה, שכולנו גדלים ושומעים כל מיני אגדות וסיפורים, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, באנגלית בכלל זה לנצח ונצח, כן, מבטיחים לנו איזשהו אושר נצחי, ואני חושבת שלכל אחד יש בפנים את הציפייה הזאת שבחיים שלו הוא יזכה לחוות את זה. הרבה פעמים אנחנו מתאכזבים כשאנחנו לא חווים את זה ומרגישים שהחיים שלנו פחות מאגדה מאושרת. אז באמת השאלה היא, מאיפה המיתוס הזה של האושר? למה האנושות פיתחה כאלה מיתוסים שכולנו חיים איתם?
נו, אם נדבר בקצרה, אז ברור לנו שהטבע שלנו הוא ליהנות. זאת אומרת, לקבל את האושר כביכול. אבל יש כאן, ולכן אנחנו רצים אחרי האושר. תלוי בכל דור ודור מה האושר שהוא יכול לתאר לעצמו. אושר היה לבן אדם לפעמים לתפוס את הממות, ואז הוא לכמה חודשים הוא אולי היה מאושר. אבל משפחה, ילדים, חברה היו לו בשפע, רק האוכל היה חסר. אחר כך ההפך. כאילו, היו בעיות אחרות, בתקופות האחרות. זאת אומרת, כבר חופש, לא להיות עבד אולי, כן? ולפני זה, העבד דווקא היה יכול להיות עושר. כי אז אני לא חושב על, על, על האוכל. אני מאושר כבר. ואחר כך לא, לא אכפת לאוכל, אלא הרצון שלי השתנה, הוא עלה דרגה. זאת אומרת, זה נקרא אבולוציה, שלא סתם אנחנו חיים כמו, כמו חיות, אלא אנחנו נמצאים ברצון שלנו, ברצון ליהנות, רצון להיות מאושרים, מכל פעם בצורה אחרת, ברמה יותר ויותר מתקדמת, איכותית. ולכן יוצא שכבר האושר שלי הוא לא נמדד באוכל, אלא בחופש, כן? במשפחה, במקצוע, בשליטה, בכמות הכסף שאני מחובת לפי זה בעיני הבריות, זאת אומרת, בגאווה, זאת אומרת, כמה שאנושות מתפתחת יותר, יותר ויותר מתרחקת ממובן האושר בעיני החיה ובהמה, לעיני האושר בידי האדם. כך אנחנו מתפתחים. עד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו באמת נמצאים בימינו במצב שפחות או יותר מה שיש היום לבן אדם לא היה אף פעם לבני אדם. אין? ואף אחד לא מאושר. זה הפלא. כי אם אני נמצא בכל מיני יבשות ומדינות וערים וכפרים, עובר המון מקומות ועולם, נפגש עם המון אנשים, והאינטרנט הוא בכלל נותן לנו הזדמנות אפילו בלי לצאת מהבית, להכיר את כל העולם. מספרים על זה שאנשים גובים מרעב, אבל זה מקום מסוים. שאנשים סובלים מחוסר פינה, קורת גג, גם כן מקומות מסוימים. אני, שאני נוסע בכל מיני מקומות, אני נפגש רוב האנשים, זה מיליונים, אפילו מיליארדים, שיש להם. מה שלא היה קודם, בכל הדורות הקודמים. ולפחות באותם מקומות, איפה שזה אפריקה, סין נגיד, ואיזה מקומות שם, ודרום אמריקה, ואפילו איפה שחסר להם היום, בדורות הקודמים היה חסר עוד יותר. ובדורות הקודמים הם היו יותר מאושרים, לעומת היום, שיש להם יותר, אמנם שכביכול חסר ולא מאושרים. ובארצות המפותחות, שם בכלל אין מה לדבר. שם זה הרגשת החוסר, חוסר, חוסר, איפה עושר, איפה עושר, היא כזאת שאנשים פשוט נכנסים לדיכאון, הם בורים התרופות, תביא להם מהבוקר עד הלילה לשתות משהו, עם איזה אדרנלין, עם משהו, איכשהו, להדליק את עצמם, לסובב את המנוע הפנימי. יש המון מקומות בעולם איפה אדם כבר לא צריך לעבוד. הוא מקבל מה שבאירופה, באמריקה, אתה מקבל הבטחת הכנסה, אתה מקבל ביטוח בריאות, ותעשה מה שבא לך. כל העולם לפניך, מעכשיו עד סוף החיים. זאת אומרת, נעלם ממך בכלל הסתכלות על החיים, כמו על המלחמה ומאבק, ולא מאושרים. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה מאוד מיוחדת, מעניינת. לא מספיק שאני לא מאושר, ולא מספיק שאני נדמה לי שאני יכול להיות מאושר ממשהו, אם אני אקבל זה או זה או זה או זה. אלא אפילו אם אני מקבל מה שאני רוצה, ומרגיש את האושר הזה לרגע אחד, והוא נעלם, ואני לא יכול לתפוס אותו ולהחזיק אותו. נגיד, נו, אז היום אסור לתת דוגמאות עם הסיגריה, זה לא יפה בטלוויזיה ככה. אבל, נו, נגיד, אני אוהב גלידה, אפילו בגילי. ככה יש לי חולשה. אז אני מגיע לזה שאני פעם מקבל באמת גלידה, ועכשיו טיילתי עם נכדים שלי, אז קנינו לכולם, גם לסבא. ואני מרגיש תענוג ותענוג ותענוג, ותענוג הזה הוא נגמר. האושר הולך. ואני יכול מהבוקר, נגיד, לחכות לגלידה הזאת חצי יום ויום, ואחר כך, כשאני מתחיל לטום אותה, דקה, שתיים, חמש דקות, מקסימום, ותענוג נעלם, איפה האושר? ובאושר, עד כמה שהוא יותר מורכב, עד כמה שהוא יותר גבוה, עד כמה שהוא יותר איכותי, הוא תלותי, הוא תלוי בי, ביחסים שלי עם אנשים אחרים, עם הסביבה, עם המון תנאים, שאם התנאים האלו, אפילו אחד מהם נעלם, הרגשת האושר נעלמת. אני יכול עם אותה הגלידה, סוף סוף לטום אותה, פתאום מישהו אומר לי איזושהי חצי מילה, זהו, גמרנו. איפה גלידה, איפה אושר, איפה, ממש ההפך. זאת אומרת, הרגשת האושר היא תלויה מצד אחד בחיסרון, ברצון, ברעב, בתיאבון, בהשתוקקות, שאני מכין לדבר הזה שנותן לי מילוי, שמילוי הזה נקרא אושר, שהמילוי הזה הוא באמת יהיה לפי החיסרון מה שאני בניתי.
מה זה החיסרון?
רצון, השתוקקות, רעבון לזה.
ציפייה.
ציפייה, כן. שיהיו מתאימים זה לזה, זאת אומרת חיסרון ומילוי, ושהעיקר שהם לא יהיו רק חיסרון ומילוי. כי אז אני אחרי 5 דקות, כמו עם הגלידה, מפסיק להרגיש תענוג. כי המילוי הוא ממלא את החסר, וכבר אני לא רוצה. אנחנו מכירים את זה מכל דבר. מאוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, כל דבר ודבר. אני חייב לחדש כל פעם את החסרונות, משתוקקויות, ציפיות, ממקורות שונים ולמקורות שונים. וכל פעם אני יודע מראש שזה עוד מעט ייעלם, ועוד פעם אנשים היום אפילו עם אהבה אמיתית שרוצים להתחתן ולהתחבר ביניהם, נגיד שישנם דברים כאלה, אבל הם כבר יודעים מראש שדבר הזה עלול להיפסק אחרי 2-3-4. אומרים שארבע שנים מקסימום היום יותר לא מחזיקים ביחסים בין בני אדם, כי אנחנו מפסיקים היום כל כך מהר ליהנות זה מזה. אפילו שהתענוג שלנו לא מין, אלא מאישיות של הבן אדם, מאוכל שאני מקבל ממנו, מליטוף, מחיוך, מכל דבר. בכל זאת זה נגמר אחרי כך וכך שנים. זאת אומרת, איזה כלי שאנחנו היום לא נבנה לעצמנו לקבלת האושר, מה שלא יהיה, הכלי הזה הוא יגמר מהר מאוד. אנחנו משתנים מאוד מהר. אנחנו חיים תוך החיים שלנו הרבה סוגי החיים, מה שלא היה קודם. כי אם אנחנו רואים את ההתפתחות בני אדם, אז אנחנו מתפתחים לפי האקספוננטה. כן, העקומה כזאת שממש, ואז יוצא שהיום גם חיים 80 שנה ועוד יותר, וגם כן בתוך החיים האלו אנחנו עוברים הרבה מאוד שינויים. ואיתנו, עם הילדים, עם הנכדים, וודאי שאנחנו, לא פלא שאנחנו רוצים כביכול בהתאם לזה, להתחיל עוד פעם חיים החדשים. שאם מתחתנים בגיל נגיד 25-30, שזה הפלא גם כן, שזה לא כל כך, אבל נגיד. אז אחרי 15 שנה אנחנו כבר מתגרשים. וזה נקרא כאילו נורמלי, כולם מסתכלים על זה, נו, בסדר גמור. ואז שוב מתחילים כאילו. אז אנחנו רואים שאפילו בצרות כאלה הגדולות, שזה נגרם לנו על ידי הגירושין וחיים חדשים, ושם זה ילדים, וכל הבעיות שלנו של חלוקת הבית וחסכונות והכל, מה שקורה, תלוי בזה. בכל זאת אנחנו לא מסוגלים להמשיך במצב הקודם. זאת אומרת, אנחנו רוצים אושר, ואושר לא מסוגלים שם להשיג. זה כאילו בא איזשהו יצר רע מבפנים, שאוכל אותך ומקלקל לך בכוונה את החיים. זאת אומרת, חיפוש האושר המתמשך, המתחדש, אחרי כל מיני לבושים שונים שבו, לבושים הכוונה בכל מיני צורות שבו, כן? פעם אוכל, פעם מין, פעם משפחה, פעם ילדים, פעם טיולים, פעם מה לא, ואני נכנס לאינטרנט, יש לי כל העולם, כך ותהנה. ואנשים יחד עם זה, אנחנו מבינים, יודעים, שומעים, ומרגישים על עצמנו גם כן, עד כמה שנמצאים בייאוש, עד כמה שהייאוש זה ממש מכת הדור שלנו, ולא עוזר לנו כלום. אנחנו מחפשים אדרנלין. אנחנו רוצים להיות באיזשהו אקשן. מה נותן לנו המתח הזה? הרגשת החיסרון שאחרי זה יבוא אולי איזה מילוי. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאפילו חיסרון להיות מאושר, אנחנו היום צריכים לקנות. זה בעצם סימן של הייאוש. זה לא ייאוש מלהשיג משהו שאני מיואש מלהשיג, כי להשיג היום אפשר כמעט הכל. אנשים קונים כרטיס לחלל. סוף סוף גם זה אפשר. כן? זהו. יוצאים, אם מדברים על ארץ ישראל, כמה יוצאים הקיץ? 2 מיליון, מיליון?
הרבה. הרבה.
כן. זאת אומרת, כל אדם שני, אולי שלישי לפחות, בטוח, יוצא לחול, לטייל, לזה, זה. מה לא עושים? לכל אחד יש מלא אפשרויות. אנחנו רואים שאין חיסרון, קודם כל. רצון, השתוקקות, ציפייה, ליהנות. ולכן נמצאים בייאוש. והדיפרסיה הזאת היא באמת המכה הכי גדולה לכל הדור, שאם אנחנו מדברים על האושר, אז קודם אנחנו צריכים לדבר על החיסרון לאושר. שאני אדע בדיוק ממה אני יכול להיות מאושר, למה אני צריך בדיוק להשתוקק, אחרת אני יושב ככה משמם, משומם ככה בבית, נו, אולי תעשה זה, לא רוצה, תעשה זה, מה זה ייתן לי? נו, אולי ככה, לא, אין טעם. אדם אפילו לא מרגיש שישנם מקורות האושר, שמשם הוא יכול לשתות אותו. לא יכול. וזו בעיה קודם כל הגדולה. לפני איך להגיע לזה. כי בעצם חיסרון, הרצון לאושר המוגדר היטב ומובן היטב לאדם, הוא קודם להכל.
באמת יש הרבה...
אנחנו רואים חיסרון לאושר בדרגות הגבוהות, הוא נקרא מוזה, שמחפשים את זה, כן? איזה התרוממות שאני בוער, שאני משתוקק, אני ממש, יש לי דליקה פנימית, אני כולי חי, כן? לכן אנחנו שומעים ככה אנשים שהם נמצאים באיזה בציור, בפיסול, ביצירת המוזיקה, באיזה עבודה קריאטיבית, עד כמה שזה עובד בהם טוב. איך אנחנו מקנים בספורטאים? יש לו מטרה. עוד מעט משחקים אולימפיים, הוא חייב, הוא רוצה, הוא כולו, כולו, כל החיים בשביל זה. כן? זאת אומרת, יש לאדם איזה משהו, איזה כוכב בשמיים שהוא משתוקק לזה. אבל רובם לא. רובם בכלל לא. ואפילו מיואשים למצוא דבר כזה. זה לא שאני לא יודע, אבל אני מחפש, אז אני הולך לאיזה קורס, אולי ילמדו אותי, אולי אני אכנס לאיזושהי חברה, ששם יש להם איזשהו רעיון מופשט, או רעיון לא, יש כאלה ש... יודע, לפתח, יש מפתחים אהבה לכלבים, כן, לכל מיני ככה דברים שלפחות במשהו זה ייתן לי איזה עיסוק, איזה מילוי, איזה ירקח אותי קצת, במקצת ימלא אותי. זה בעיה גדולה, ואנחנו צריכים להבין שבעיה הזאת היא תתרחבנה יותר, תגדל, בעיה הזאת היא תתפוס יותר ויותר מקום בעולם, גם בעוצמה, בכל אחד ואחד, וגם בעוצמתה, בהתפשטות במין האנושי. האנושות תהיה יותר ויותר מיואשת, ולא תדע איך להגדיר מה זה האושר. ותדע שזה דבר חשוב וחסר, אבל תהיה מיואשת בכלל להגיע אפילו לחוסר לזה. עד כדי כך זה יהיה משהו מאוד רחוק, בלתי מציאותי, ובמקום זה רצוי לא להרגיש אפילו חיסרון לחיסרון לאושר. עד כדי כך. וכל זה, בשביל מה? כדי שאנחנו אחרי הייאוש, הכללי, הטוטלי, שהוא מכל הצדדים, גם מאושר, בלמצוא את האושר, בלהגיע לאושר, גם אפילו לחיסרון לאושר, כי חיסרון לאושר זה גם כן, זה מחיה, זה האדרנלין, כן? שחסר לי, ואני נמצא בחיפוש, בריצה, איך אדם מתאהב, אז אין לו כבר... אחר כך שיש לו כבר, אז זה הכל הולך ונכבה. אלה נמצא בהשתוקקות לזה, הוא בוער. כן? אנשים היו משלמים המון כסף וכוחות כדי להיות בגירוי הזה, באדרנלין הזה, בקישוי הזה, מה שנקרא, ממש ככה, למשיכה הזאת. אז אנחנו צריכים בזמן הקרוב להגיע למצב שכל האנושות היא תגלה שהיא נמצאת בשממה. לא בהבנה מה זה אושר, לא בהבנה מה זה חיסרון לאושר. זאת אומרת, אקשן, אדרנלין, כי נגד האקשן הזה יש אחר כך כיף. שני מילים כאלו שאי אפשר להחליף אותם למשהו אחר, זה ברור לנו מאוד, כן? אקשן וכיף, אקשן וכיף, אין. ואם זה לא כך, יש אנשים שלא בדיוק נמצאים בבירה כזאת, אז לפחות במשהו רגוע, אבל שמתחלף אצלם את זה. אדם, אם לא מרגיש את השינויים האלה בלהיות במצבים האלו של אקשן וכיף, הוא יורד לדרגת הבהמה שהיא חיה ולא מרגישה את השינויים הללו, אלא אצלה הכל רגיל. דווקא אקשן וכיף, הדרישה לזה, הביאו אותנו להתפתחות, עד כדי כך שאנחנו היום נמצאים ממש בשיא ההתפתחות שלנו. וכאן, לכן אנחנו מרגישים שהגענו לאיזשהו גובה, ונעצרנו ומתחילים לרדת. בהרגשת החיים, בסופו של דבר, מתחילים לרדת. כי להרגיש שחסר לי, לרצות לחיות, לרצות למלות את החיים שלי במשהו, זה נקרא להרגיש להפסיק הפסקת החיים, הפסקת קיום. אז אני גילו חי בהמה, אני חי, אני קם, אני בולע כמה קלוריות, כי אין לי טעם אפילו בכל זה, אין לי כל כך מה לעשות, או יש לי כל כך מה לעשות, אבל דברים האלה זה עוד יותר גרועים, כי אני נמצא בהתחייבויות ובמה לא, וככה גומר את החיים. זאת אומרת, אדם מתחיל לראות שאין טעם בחיים, מה שנקרא. ושהוא מתחיל לגלות בפועל שאין טעם בחיים, כי הכל מחור, ממשלה, ביזנס, מערכת כלכלית, כל מה שמנהל לו את החיים, איך דרך האינטרנט מסדרים אותנו והם מכוונים אותנו לכל מה שבא שם, לכל מיני החוגים, איך אנחנו לא יכולים למצוא שפה משותפת עם הילדים שלנו, בין בני זוג. אני מיואש מכל הקיום שלי. זאת אומרת, מהרגשת החיות, מהרגשת החיים. מה טעם בחיים? ואני לא יודע. ישנם אנשים שעדיין כן משתוקקים שם להתאפס על הערים, למצוא משהו, ככה. אנחנו רואים שמשנה לשנה, הדברים האלה הם נכנסים לאיזה דרדוך, ולפי כמות התרופות להרגעה, זה לא להרגעה שאני נמצא באקשן ואני צריך להרגיע את עצמי, אלא להרגעה לא להרגיש כל כך את המועקה הפנימית, ששממה הזאת הפנימית, שממלאה אותי. אז התרופות נגד הרגעה, אנטידיפרסנטים למיניהם, עד כמה שאנחנו ממש סוברים אותם, צורכים אותם יותר ויותר משנה לשנה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לפי המגמת ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה שלנו, ככה כחוקר שצופה בצורה בלתי תלותית על האנושות המתקדמת, למה שהיא מתקדמת, אני רואה שאנחנו מתקדמים לשאלה מה טעם בחיינו. כולם, כל אחד ברמה שלו, כל אחד לפי איך שהוא מפותח מהטבע, לפי הדרישות, תכונות שיש לו מהטבע, אבל כולם כך. וכמה שאנחנו מנסים לממש מה שמקבלים איזה דחף, להחליף מקצוע אולי, לחפש משהו באינטרנט, איזה הובי, והיום יש לך, יש לנו, זה תעשייה שלמה, כן? להתגרש, להביא משפחה אחרת, להחליף מקום מגורים, מה שלא יהיה, זה לא עוזר. בסופו של דבר, אנחנו רואים שאיפה שאנחנו לא נהיה, אנחנו רואים את זה, אנחנו מטיילים בכל העולם, רואים שאותו דבר בכל מקום. בסופו של דבר, המגמה הכללית של כל האנושות, והיום אנחנו רואים שזה ממש כך נמצא בהשגת יד לכולם, שהשאלה אפילו לא על האושר, אלא איך לסחוף בחיים שיהיה לי כוח לעשות זאת. כי אפילו לפי המצבי שהתאבדות וסמים וכל מיני הכדורים האלו, אנטידפרסנטים, כל הדברים האלה, אני רואה שאנחנו נמצאים באיזה צניחה. שהאנושות היא מאבדת טעם בחיים שלה. ולכן כאן השאלה, הגענו אנחנו לאיזשהו מקום אפל, ומצד אחד לא חיים ולא, מצד שני לא מתים. ואנחנו יודעים שהטבע תמיד מנהל אותנו ודוחף אותנו לאיזה התפתחות, בזה שמעורר בנו רצון חדש, צורך חדש. כאן אנחנו עוד לא הגענו כנראה לרצון החדש, לצורך החדש, שצריך כאילו להתגלות אחרי גילוי של השאלה בשביל מה חיים, למה חיים, טעם בחיים וכן הלאה. השאלות האלו שהן ממש שאלות נצח, כן? אבל דורנו שנמצא מול שאלות הנצח האלו, שאלת נצח הזאת לא יכול לתת תשובה. עדיין נמצאים באיזשהו מקום או באיזה מעבר, באיזה נקודה שהיא נקודת ההיפוך, אבל לא התהפכה שאנחנו נראה את זאת הצד השני מהייאוש הזה. מה הוא מוליד? זה בינתיים מצבנו.
זהו, זה מאוד מעניין, המצב הזה שלא כולם מרגישים אותו דבר. יש הרבה אנשים שמתייחסים לדיכאון הזה כאל סוג של פינוק, והם אומרים, למה שלא תהנה מהדברים הקטנים, מהדברים הפשוטים, תראה איזה יופי, הפרחים, ומנסים לשכנע האדם שלא מרגיש תענוג בזה, שהוא דווקא כן יכול ליהנות ממה שיש. אם הוא רק היה מסתכל על כל מה שיש לו, הוא היה נהנה. אז מה זה הגישה הזאת שלנו?
נכון, בעצם השמח בחלקו, זה בן אדם יכול להיות מאושר. אבל, זה, בוא נגיד, תרופה זמנית, שהיא מפסיקה לעבוד. יש תרופות כאלו שמתרגלים אליהם והם מפסיקים לעבוד. האמצעים האלו. וזה גם כן מסוג זה. ישנם אנשים שהם מתעסקים, קונים אופניים, או אופנוע, או טיולים, או לדוגדגים, או זה כמו לאסוף בלבולים ולעשות הרבריום. זה דברים שהם לא ממלאים היום את האדם, אלא הוא מבין שכדאי לי את זה לעשות מעין ברירה. למה היום כל כך מפותח ספורט? כדורגל, זה משתגעים כולם. וממשלות מעוניינות בזה, ובונות סטדיונים ומגרשים והכל. למה? לתת לאדם תמריץ, או בעצמו להשתתף בזה, בספורט, ויוצאים ממש, אני נגיד חי באיזה שכונה, שכונה די יקרתית, ושם שישי שבת, סוף שבוע, אלפי אלפי אנשים יוצאים באופניים ממש לכל המקומות, והיום מפתחים את הדרכים האלו, כן, בדיוק אופנוע, והם יוצאים ממש משפחות, זה בינתיים. זה גם כן בינתיים, כמו עם כל התעסוקה כזאת, עם כל החובי, זה דבר חולף ולא יישאר ממנו הרבה. אבל באמת, ואת כפסיכולוגית מבינה שאנחנו צריכים לעבוד לפחות עם מה שיש היום, ולא לראות את זה בצורה פילוסופית. פסיכולוגיה, בניגוד לפילוסופיה, מתעסקת במה שיש לנו, כאן ועכשיו, ומשתדלת לעזור לבני אדם, איכשהו לאזן את עצמם ולמצוא לפחות אם לא עושר, אז איזשהו טעם קטן במה שהוא נמצא בכל רגע בחיים. ומה שאם כן, המבט יותר כללית, פילוסופית או איך לקרוא לזה, זה כבר שאלות מהותיות. לאן הטבע מוביל אותנו בצורה כזאת ומה יהיה עם האדם? אז אם לא להסתכל מעבר לאופק, אלא מה שיש היום, באמת, תמיד, מי הוא העשיר, השמח בחלקו. זאת אומרת, העושר הוא להיות שמח בכל רגע ורגע בחיים, אבל לפחות אפילו בצורה מלאכותית להביא את עצמו לזה.
זה טוב.
וזה טוב, וכאן אנחנו צריכים להשתמש בחברה, כי אדם הוא תוצאה מהחברה, ואם חברה שאני נמצא בה, היא מעלה, אפילו בצורה מלאכותית, איזה רעיון, ומכבדת אותו, נגיד להיות רוכב אופניים, או באיזה קבוצת חצר כדורגל, כן, או בעוד משהו, אז מכובד מי שנמצא בזה, אז אני מרגיש בזה איזה גירוי. אני רוצה להיות מכובד, אני רוצה להתגאות, אני רוצה שיכבדו אותי, כן, כי בכל זאת, קנאת, אהבה, כבוד, זה מוצאים אדם מהעולם. ואז ודאי על ידי הסביבה כזאת, אני בעל כורחי, משתוקק לאותם הערכים, מה שיש להם, ומזה אדם לא יכול להימנע. אם אני נכנס לאיזשהו מקום, או נוסע לאיזו מדינה, או נמצא באיזשהו מקום אחר, אז אני מסתכל לי שכולם הולכים, גם אני רוצה ככה ללכת, בלבוש דומה, בלאכול דברים כאלה, בלהסתכל כך, בלראות כך וכן הלאה. אז לכן פסיכולוגיה משתמשת בזה, בתמיכה מהסביבה. אבל זה נותן לאדם איזה, בוא נגיד, זמן לנשום, להמשיך את החיות שלו, זמן מה. אבל לא יוכל להמשיך את זה הרבה זמן.
איך היית מגדיר?
זה רק כדי שיוודע שזה לא תכלית. שהוא צריך לבדוק את כל הרצונות שלו, כל האמצעים, כל המקורות, ולהגיד על כולם, כלום לא שווה. וכלום הזה, אז חברה יכולה לעזור לו בזה, שכל פעם מגרה אותו לכל מיני דברים, וכאילו אין לזה סוף לזה. יהיה סוף לזה, כי אנחנו לא נמצאים בסתם בתחלופת אלו המקורות התענוג מהחברה, אלא גם חברה מתפתחת, ואז הכל נגמר.
אם הייתי מבקש ממך להגדיר באופן כללי פרופיל של אדם מאושר, נצייר לא מישהו מסוים, אלא כמודל, אדם מאושר, אתה יכול לאפיין את הפרופיל הזה של מהו אדם מאושר?
כן. ולכן אני בטוח מראש שאנשים כאלו הם יחידים שבמין האנושי. אדם המאושר הוא שיש לו חיסרון, אני קורא בכל זאת זה חיסרון, זה אולי מושג טכני, חוסר, כן? אבל כרצון, השתוקקות, מועקה, ציפייה, זה הם אופנים של המושג החיסרון. הם כולם נכונים, אבל הם כאילו חלקים ממנו, הקטנים. הם כוללים אותו. לא, הוא החיסרון, סליחה, כולל אותם, כולם. לא. אז החיסרון הזה הוא חייב להיות מתפתח. זאת אומרת, אני חייב להיות כל הזמן בהגברת הרצון, הרעבון, התיאבון, ההשתוקקות, הציפייה, כל הזמן להיות במצב כזה. כי אם לא, אני ממלא אותו במה שאני מסיק, מאושר שהשגתי, ואני נשאר ריק. הוא כל הזמן חייב להיות במגמת העלייה. זאת אומרת, צריך להיות חיסרון, שאני לא יוכל לדכא אותו, למלות אותו, לנטרל אותו, על ידי קבלת האושר כלשהו. כלשהו. זאת אומרת, הרגשת האושר, שהיא לא תיעלם, זה שאני ממלא את עצמי, וחיסרון שלי בזה לא נעלם, לא נחבא, לא מתמלא. הייתכן? אם אני רוצה גלידה, אז אני מקבל גלידה, גמרנו. אז אני נהנה. אחרי זמן מה שאני מיליתי בכמות ואיכות את הטעמים האלו שרציתי להרגיש, נעלם. אני מחפש משהו אחר. אולי אני אשתה משהו, אולי אני אקח עוד משהו, אולי אני עכשיו אלך לטייל. אחר כך אני עייף, אני אלך לישון. אחר כך אני... זאת אומרת, אני צריך לבנות לעצמי כל הזמן מקורות, כן? מאיפה אני קודם כל ארחוש את החיסרון? כמה אנשים משלמים היום כסף כדי להשיג חיסרון, כן? למין, לתאבון, לאוכל, לאהבה, למשפחה, לילדים, לכל דברים האלה. זה ממש תעשייה שלמה, וגם כן אנחנו עדיין לא כל כך מצליחים בזה. על מה אני רוצה להגיד? האדם המאושר, כמו שביקשת ממני להגדיר, זה אדם שישנו בו חיסרון תמידי המתגבר, ויש לו יכולת למלות אותו בהתאם כשחיסרון הזה כל הזמן מורגש בו בצורה בלתי פוסקת. זאת אומרת, שני דברים הפוכים.
מיכולת הוגה ולהשאיר אותו.
כן, שני דברים הפוכים. איך אני יכול את זה לעשות? וכאן זה הבעיה. כאן זה הבעיה. אפשר לעשות, אם אתם רוצים פתרון מיד, או שאני אעשה עוד איזה, אמשוך קצת את הדברים האלה, מתחן נעשה, מה שאתם רוצים.
אולי רגע תסביר, מה זאת אומרת שני דברים הפוכים?
אולי,
אמרת אדם מאושר?
אני יכולה אולי לספר לכם מה נחשב אדם מאושר.
נו.
שזה למשל אדם שהוא מצליח, שהוא מקבל הערכה מהסביבה, שיש לו קשרים חברתיים, שיש לו יכולת כלכלית, שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. וזה לפחות מה שאנשים רוצים, וזה מה שנותן לאנשים מוטיבציה להשיג דברים בחיים. אבל מסתבר שהדברים האלה לא באמת מנבאים אושר.
אנחנו רואים לפי התוצאות.
כן, ברגע שיש את זה לאדם, אז הוא לא מסתכל על הרשימה של מה יש לי, יש לו איזושהי תחושה רגשית.
ההפך, הוא קיבל את החיסרון הזה, עד שהוא לא השיג. מה את אמרת שם?
יכולת כלכלית, יכולת לעשות מה שהוא רוצה בחיים שלו.
זאת אומרת, עד שהוא לא השיג את זה, היה לו טעם בחיים. היה בשביל מה לחיות. כשהשיג את זה, אין לו בשביל מה לחיות. זאת אומרת, השאלה היא כך, האם אנחנו חיים מהרגשת החיסרון, מאדרנלין, כן? מהאקשן, או אנחנו חיים מהכיף שאחר כך מחבא את האקשן, ואנחנו נשארים ריקים.
אז עשו מחקר שראו שאנשים בזמן שהם ציפו לחופשה, הם תכננו את החופשה, אז רמת האושר שלהם הייתה הכי גבוהה באמת, וזה נמשך הרבה מאוד זמן.
מציפייה, מקודם.
כן, הציפייה שלהם לקראת החופשה. ואחרי החופשה רמת האושר צנחה במהרה חזרה לרמת הבסיס עבור רוב האנשים.
אני זוכר איך אני יצאתי אפילו פעם ראשונה לטיולים או לחול וכן הלאה, זה היה בשבילי איזה, מה זה עוד? עוד 20 יום, עוד 15 יום. ובתור ילד אני זוכר איך שנסעתי לים, שזה 1,700 קילומטר מהים, אני ידעתי 1,791, משהו, אני ספרתי, אני זוכר את ההתרגשות הזאת, זה הייתי בגיל 9 נדמה לי, שזה, ומה אני רוצה להגיד, זה הכל מציפייה, זאת אומרת, החיסרון הוא חייב להיות כל הזמן, אסור שיתחבא, אסור שיעלם, אסור שמישהו יחבא אותו, אותו התענוק או מישהו מהצד, כן? אני צריך לשמור על הרעבון שלי שזה פשוט הוא בשבילי הכי, הכי קדוש, הכי חשוב.
אנחנו גם רואים שככל שאני יותר מתאמץ להשיג משהו, אז אני יותר נהנה. דווקא החוויות הכי גדולות כמו לידה, הן כרוכות בהרבה מאוד כאב ומאמץ, וגם האושר הכי גדול.
אושר. אושר נמדד לפי החיסרון. זה מה שאת אמרת.
כן.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתח חיסרון, לא לחכות שיתחבא, לא לחכות למלות אותו, אלא ההפך, תפתח אותו יותר, תדע עוד יותר ועוד יותר איך להגדיל אותו. תעצור את עצמך, תסתובב סביב השולחן ערוך עם המאכלים הטובים, עד שיהיה לך באמת רעבון הנכון לזה, כדי שתוציא מכל דבר ודבר מקסימום טעם, ולא שאתה בולע את זה, וזה הופך להיות לפח הזה ולמלא כל הבטן שלך, ולא טעמת כלום. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין כאן, שישנה כאן טכניקה מיוחדת מאוד, איך לגלות את האושר. שהחיסרון חייב להיות גדול, ככל האפשר, בגודל. הוא חייב להיות מורכב, מוכן לתום, להבדיל כל מיני סוגי המילואים, לפי גדלם ולפי איכותם. אין? וכך אנחנו אומרים, זה מטבח הצרפתי. זה עוד משהו שם מיוחד כזה. או שיכול להיות מבית אימא, שיש לי רשימות עמוקות, התלויות בכל ההרגשה שלי שאני הייתי מאושר כילד. כן? אז אני, יחד עם טעמים האלה, נזכר בכל המלווה לזה. כן? באהבה שלי עם היחס וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג לפתח חיסרון. וזה קודם כל. אם אנחנו נתעמק בזה יותר, אנחנו בסופו של דבר נגיע למצב שכאילו יש לנו ממה ליהנות. ואנחנו דיברנו על זה. בעולם שלנו אפשרויות הרבה. אלה אין לנו חיסרון לתענוגים. ובמיוחד לתענוגים שגם כן נמצאים סביבנו בעולם, אבל אנחנו מזלזלים בהם, לא מרגישים אותם. זהו. אנחנו לא, כאילו, עוברים לידם ולא שמים לב עליהם. ונמשכים למשהו ככה קדימה, נראה לנו ששם נמצא מה שחסר לנו. ואולי זה נמצא ככה מתחת האף שלי, ואני לא מגלה. זאת אומרת, צריכים קודם כל ללמד את האנשים איך לייצב את החיסרון, ואז אנחנו בכלל אולי נרגיש שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מוכן ומזומן למלות אותנו בכל טוב. אלה פשוט כלי, מה שנקרא, חסר לנו. כלי, איך לקבל את המילוי. תביא משהו ותקבל. והכלי הזה הוא בעייתי. זאת אומרת, להבין אותו, להרכיב אותו, בוא נגיד כך, להיות חולה מזה, להיות רוצה להשתוקק לזה, זה עבודה גדולה שלנו, וכנראה שבמצב הנוכחי, לאט לאט אנחנו מתקרבים לזה. זאת אומרת, שבאמת העולם יהיה כמלא כל טוב, באין סוף אפשרויות, ואנחנו רק נצטרך ללמוד איך אנחנו מקבלים ממנו, באיזה תנאים, באיזה סוג החיסרון, באיזה תנאי אנחנו מקבלים ממנו את המילוי, את האושר, שנמצא ממש בכל מקום שאני נמצא בו. הוא פשוט ממלא את הכל. אבל אני לא מרגיש, הוא נעלם ממני באוויר הזה, ואני לא מרגיש אותו. אלא הכל תלוי, אם כך, בחיסרון. זאת אומרת, השאלה היא, במקום שאלה על האושר, שאלה על הטעם, כן? חיסרון לאושר.
אוקיי, ובכל זאת היינו רוצים להבין טעם למה, זאת אומרת, מה זה האושר הזה שאנחנו מחפשים אותו, ואנחנו רואים, למשל, בכל מיני תרבויות, זה דברים שונים, זה לא דבר אחד.
כן.
אז איך, למה למשל בתרבות אחת אושר זה באמת הפרארי והווילה, ובתרבות אחרת אני יודעת שאושר זה לרקוד סביב מדורה? קודם קצת דיברנו על זה, אבל איך אני יודע מה האושר הזה שאני רוצה, אם הוא שונה בכל מקום? אני לא יודעת מה הוא באופן אובייקטיבי.
אין אושר אחר, אלא רק סובייקטיבי כלפי כל אדם ואדם. אף אחד מאיתנו לא דומה לשני. בכל זאת אנחנו שונים לפחות במשהו, ובמשהו הזה שאנחנו שונים אחד בשני. אם אני אקבל בדיוק כמו שאת מקבלת, אמנם שאנחנו במקצת שונים, אבל במקצת הזה, אם אני מקבל מה שאת קיבלת, אני במקצת הזה ארגיש שעדיין אין לי אושר. כי אושר זה מילוי המלא, המושלם, הנצחי, שלא נפסק, שיש לי ביטחון שזה לא ייפסק, ויש לי טעמים כל הזמן המתגברים וגודלים, ויש לי כל מיני תשוקה המתפתחת יותר ויותר, בזמן שאני נהנה יותר ויותר, שהמילוי גורם לחיסרון וחיסרון גורם למילוי, והם הולכים יחד. כך שבכל זאת, למרות שהם הולכים יחד, מחוברים יחד, החיסרון אני מרגיש קודם למילוי, כי אחרת לא יהיה לי טעם. זאת אומרת, יש כאן איזה עוד מרכיבים הנוספים להרגשת האושר, שאנחנו צריכים עוד להיכנס בהם, להתעמק בהם, כדי להרגיש שלפני שאני תואם, אם אני מרגיש כאב, זה לא אושר. אם אני מרגיש שזה נמצא בהישג ידי, זה טוב או לא להתפתחות החיסרון. אם אני מכניס כבר את זה לפה, רק אז אני צריך להרגיש את החיסרון, האם החיסרון בא עם המילוי, הוא חייב להיות קודם למילוי, או שאני מרגיש את המילוי בפה, המילוי הזה מפתח בעצמו בי את החיסרון. יש כאן הרבה מאוד הבחנות ישנם, שאנחנו אולי נדבר עד כמה שאפשר לפתח אותם, לפתוח אותם כלפי הקהל הרחב, שזה לא לבלבל אותו. אבל בכל זאת, מכל מה שנדבר, אנחנו נגיע לפתרון פשוט. החיסרון הוא הבעיה. ולכן אני רואה בעולם שלנו, במצב שלנו היום, דווקא זמן מאוד יפה. כי אנחנו, לפי המצב של היום, יכולים להגיד שהעולם והאדם עולים מדרגה. עולים דווקא. הם מיואשים ממצב הקודם שמילאו את עצמם באוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, ומרגישים בסך הכל, כל הכלי הזה, כל הכיסרון הזה גדול שאיתו אדם חי והיה מתפתח כפושט רגל. ומה הלאה? כנראה שמשהו חדש לגמרי. והעולם החדש הזה, הוא צריך עכשיו להתגלות לנו. אבל יתגלה אך ורק לפי עד כמה שאנחנו נמיין נכון ונבנה נכון את החיסרון עליו ובעצמנו. כל הדורות הקודמים, החיסרון הזה הוא בא מהטבע ודחף אותנו להתפתחות שבא קודם חיסרון. אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אולי את זה, אולי את זה. וככה, פתאום אני כפרי בתוך הכפר, קיבלתי מאבא שלי איזה חמור, איזה חלקת אדמה, התחתנתי, יש לי, בניתי בית, אישה, ילדים, ממשיך לחרוש למה וכן הלאה וכן. פתאום, לא, אני רוצה משהו אחר. פתאום זה קרה, כן? זה מאות שנים עוברים עד שיוצא אז חיסרון החדש. וזאת אומרת, חיסרון הזה הוא מתוך האדם כאילו נולד, באיזה מנוע פנימי של אבולוציוני, שככה מפתח אותנו. והיום אנחנו הגענו למצב ש... ואז לא היינו, צריכים להוסיף, ואז לא היינו מיואשים. אלה, גמרתי חיסרון אחד, להיות בבית, במשפחה, בחלקת אדמה, באישה, ילדים, ואני רוצה עכשיו להמשיך למשהו חדש. זאת אומרת, מתפתח חיסרון חדש. אני לא סובל. אני לא נמצא בחוסר אונים. אני לא נמצא בחיפוש. אני אולי נמצא בחיפוש איך אני מממש את החיסרון, אבל לא נמצא בחיפוש אחר החיסרון. לא. נמצא בחיפוש למילוי. איפה אני? אני רוצה לדעת משהו, ללמוד משהו. אז יש לי כבר חיסרון, הוא התגלה בי, לדעת, ללמוד, או להיות איזה מקצוע חדש, להיות נפח. אז אני צריך ללכת ולחפש. כן? עכשיו אנחנו פעם ראשונה נמצאים במצב שמנוע הזאת התפתחותית לא דוחפת אותנו קדימה, אלא משאירה אותנו באיזשהו מישור. מביאה אותנו לאיזשהו מקום ומשאירה. המנוע הזה כאילו משאיר אותנו כך, ותעשו מה שאתם רוצים. זאת אומרת, פעם ראשונה בהיסטוריה אנחנו צריכים בעצמנו להתחיל לבדוק באיזה חיסרון כדאי לי להצטייד. וקודם בהתפתחות שהייתה מגיעה לנו מהטבע, לא שאלנו על זה, אלא פשוט התפתחנו. כן. ולכן כל השלבים שאנחנו התפתחנו, אפשר לראות אותם כי באמת כל הזמן מתגלים בעקומה כזאת אבולוציונית. והיום אנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה מדברים לכן על הכלי, על החיסרון, שאותו אנחנו צריכים לחפש. קודם, מה כדאי לי לרצות? זאת השאלה. לכן, השאלות הנצח האלו, ליהנות, למה להתקדם, זה שאלה אחרת לגמרי בימינו. בימינו אני בוחר למה כדאי להשתוקק, לאיזה מין מילוי, מה זה נקרא העושר בשבילי. כי קודם העושר היה נכתב לי על ידי הטבע. כן? אם תהיה נפח, אם תהיה חייל, אם תהיה מדען, אם תהיה עשיר, אם תהיה כוכב קולנוע, אתה תהיה מאושר. זאת אומרת, היה ברור לי, על ידי כל מיני גירויים שמזדמנים שם, סביבתיים בדרך כלל, למה כדאי להשתוקק. היום סביבה לא נותנת לי אותם הגירויים, היא לא מביאה לי חיסרון. כמו שאתם משתמשים בינתיים, שבוא נעשה סקי, בוא נעשה אופניים, בוא נעשה ככה, ככה, חברה עדיין מבלבלת אנשים כדי להמתיק להם את הדברים האלה. אבל באמת, אנחנו נמצאים במצב שהיום אנחנו צריכים לבדוק, קודם כל, למה כדאי לי בסוף להשתוקק, למה כדאי לי לקבל, ממה כדאי לי לקבל מילוי. לכן, המצב שלנו הוא לגמרי, לגמרי חדש שלא היה קודם בהתפתחות שלנו בהיסטוריה. אנחנו עכשיו מגיעים למצב שאני בעצמי צריך כאילו לבנות חיסרון, שאני חושב איזה חיסרון זה צריך להיות, לפי מה שאני אחיה, אני כביכול הופך להיות כוח עליון לעצמי. אם פעם קיבלנו מהטבע, מכוח עליון נגיד, לא חשוב, נו, אבל ודאי שעליון, הטבע שמקדם אותנו, כן? או תגידי באלוקים בגימטרי הטבע, או שהטבע, או שהאלוקים, זה לא חשוב. קיבלנו את זה, כן? אז אם קודם היינו מקבלים את זה, מזה שבונה אותנו, מייצב אותנו, קיבלנו כל החיסרונות ולפי זה השגנו, מילוי, וכל פעם הוא היה מקדם אותנו לחיסרון חדש, ואנחנו הלכנו למילואים החדשים. היום לא. אנחנו היום כאילו בלי ידיים מאחורנית, שישנם ידיים מכוונות. אין לנו. אנחנו בעצמנו צריכים להיות כאילו אלוקים לעצמנו. זה מצב מאוד מאוד מיוחד, מאוד עדין, שאנחנו היום בוחרים גם כוחות ההתפתחות שלנו, גם מגמת ההתפתחות שלנו. היום אדם נמצא בבחירה החופשית שלו, למה הוא הולך להתפתח, כאילו האבולוציה נגמרה. ולכן אנחנו היום, רק מדרגה הזאת והלאה, נקרא אדם, כי לפני זה התפתחנו, אנחנו היינו, כי התפתחנו כבהמה, על ידי החסרונות שמגיעות אלינו, מתעוררות בנו. אבל בסופו של דבר, החסרונות האלה, הם היו מתגלות, מתגלים בנו מעצמם כביכול. כן? היום אנחנו גם על זה בעל הביתים. ולכן היום אנחנו מייצבים את עצמנו, בעצמנו. וכאן באמת דרגה חדשה, יחס חדש לחיים, להתפתחות שלנו. היום, אם אנחנו נתחיל לייצב את עצמנו, אנחנו נהיה אדם, אדומה לאלוקים כביכול, אדומה להטבע, אדומה לאותו כוח. אנחנו, זאת אומרת, מתעמקים היום לדרגה הקודמת, מאיפה שהיו באים לנו רשימות ודחפים איך להתפתח, ובהתאם לזה מעלים את עצמנו גם כן לדרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, ממישור איפה שאנחנו נמצאים היום, יורדים מדרגה אחת, בלבדוק את החסרונות ורצונות, בלייצב אותם, ועולים לדרגה אחת למעלה, למעלות אותם. וכאן לכן, כשאנחנו בעצמנו מייצבים גם חסרון, וגם משיגים את המילוי שלו, שנקרא אושר, הרגשת המילוי הזה, בחסרון שנקרא אושר, לכן אנחנו כאן יכולים לייצף את הדברים האלה בצורה כזאת שהם לא נעלמים, כי גם זה וגם זה בידיים שלנו. ואז אנחנו באמת נגיע לאושר הנצחי. אני מקווה שזה לפנינו.
כן, טוב, זה קודם כל מעודד שאתה אומר שזה אפשרי להגיע לאושר הנצחי.
לא, אנחנו מתקרים לסוף תוכנית, אני חייב לגמור בחפנט.
כן, אבל זה באמת נשמע כמו משהו שצריך ללמוד אותו ולתרגל אותו, וזה לא משהו שקורה בין רגע. מה שכן, זה באמת יכול להסביר כל מה שאמרת, על למה למרות כל המאמצים שאנחנו עושים, וכל השפע שיש, ואין סוף האפשרויות, שאנחנו באמת רואים את מה שקורה בעולם, שהמגמות של הדיכאון רק מתגברות, ושם באמת הפסיכולוגיה לא יודעת כל כך מה לעשות, יש איזשהו...
לא, הפסיכולוגיה היא טובה בזה שהיא... בכמה שהיא עוזרת לאדם להיות בינתיים באיזשהו מין לא לאבד את החיים. זהו, אחרת היו מתאבדים.
זהו, ובאמת היא אומרת שהיום העושר הוא לא רק עניין של מותרות, אלא זה כבר נהיה ממש עניין של חיים ומוות. זאת אומרת, זה משהו שמאוד חשוב לנו היום להשיג אותו.
כי אנחנו היום לא צריכים מילואים הגשמיים, כאילו כביכול הכל יש. מה, עוד צמרטוט, עוד איזה מאכל, עוד משהו, זה... על זה לא מדובר כל כך. מדובר על המילוי הרגשי.
אז אם אנחנו באמת מתקרבים לסיום, בואו נעשה איזשהו סיכום. אז המטרה של הדיון הראשון שלנו בנושא האושר היה לנסות להגדיר מהו אושר. ואם אני שואל את עצמי מה הבנתי מכל מה שלמדנו היום, אז אני הבנתי כזה דבר. אנחנו חיים היום בעולם שיש בו הכל, יש בו שפע. אבל אנחנו לא רעבים לשום דבר, ולכן אנחנו לא מרגישים אושר והנאה בכל הדברים הטובים שיש סביבנו. הבנתי נכון, סיכום עד פה?
כן.
אוקיי, ואז אני מציף שוב את השאלה הראשונה שאיתה פתחנו, אליך בהזרה כסיכום. אז מהו אושר? ביחס למציאות כזאת שיש הכל, אבל אנחנו לא רוצים כלום ולכן לא נהנים מכלום. מהו ביחס למצב כזה אושר?
אז קודם כל אני צריך להיות מאושר היום שיש לי כיסרון. תאבון אני רוצה.
שיש משהו שאני רוצה.
כן. שיש משהו ש... אתה מבין, מושג אדרנלין, אתה מבין?
כן.
אקשן, אתה מבין? זאת אומרת, שאני רוצה משהו, שאני נמצא בהשתוקקות לזה. קודם כל את זה אני רוצה. אז עיניים בוערות, חיים, כדאי לחיות. את זה קודם כל אני רוצה. אפשר לקנות? אני קונה. אני לא רוצה מאושר. זה מגיל, זה אולי, אני לא יודע, אני רוצה להיות באקשן, אני רוצה להיות בלהשיג משהו, בלרצות להשיג. אני רוצה בזה, זה הרגשת החיים. היום זה יותר מורגש מאי פעם, שהרגשת החיים היא בלרוץ אחרי משהו. אם אני נמצא שנפשי נמצאת ככה אחרי משהו, זה הרגשה הכי טובה. שעוד יותר אני... למה אנשים קונים אופנוע, הוא רץ בכביש, מה הוא מזיק בזה? נמשך לזה. הרגשת המתח פנימי שאתה לקראת משהו נמצא. זה דבר החשוב ביותר. האושר הוא לא בזה שאתה ממלא את עצמך, אלא שאתה נמצא בהשתוקקות למילוי דווקא. אהבת מישהו פעם?
כן.
אתה זוכר את השיחות שלנו על אהבה? מתי אתה מרגיש את האהבה? שיש לפניך משהו שזה רחוק, שזה לא כל כך בהישג יד, שזה... אבל יש לך את הנטייה הזאת. זה מחיה אותך, זה הרגשת העושר. אנחנו צריכים עוד לדבר הרבה על העניין החיסרון בזה, ומילוי, ממה בדיוק אנחנו ממלאים את עצמנו. לא ממה שנראה לנו מקודם. לכן, כתוב, על זה כתוב לא הלחם לבדו, יחי אדם.
אוקיי, זו הייתה שיחה ראשונה מרתקת. תודה לך, הרב לייטמן. תודה, טל, מנדלבאום. תודה גם לכם, ובואו ניקח לנו שיעורי בית. מה כדאי לרצות בהיים? למה כדאי להשתוקק? עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים.